כידוע, מדינתנו עסוקה מזה שבועיים וחמישה ימים, משהו כזה, בסוגיית החטוף, ומאתמול בסוגיית החטופים, שהשם ישלח להם רפואה שלמה ויחזירם בשלום. אבל דרך הסוגיה הזאת הולכת ומסתמנת בעיה בהרבה יותר אקוטית, בהרבה יותר רחבה ומקיפה, שמקיפה את החברה בכללותה, גם בצורת הטיפול וההתייחסות אל הנושא. אנחנו, אם יורשה לי לומר בצורה קצת בוטה, שבעצם הולך ומסתבר שבעצם זה נכון ששלושת החיילים חטופים נמצאים בשוויה, אבל בעצם אנחנו רואים שמדינת ישראל נמצאת היום בשבי. אלא שיש שבי ויש שבי. יש, כידוע, יש מלחמה ויש מלחמה. יש מלחמה קונבנציונלית. מלחמה עם קולות מלחמה. ויש מלחמה שאנחנו נמצאים בעיצומה מזה שנים, וכמו שנראה תכף ומיד, אנחנו נראה שהיא בבחינות מסוימות היא בהרבה יותר מסוכנת, בהרבה יותר קשה, הרבה יותר מייסרת. זאת מלחמת התרבות. המלחמה, מלחמת הרוח. המלחמה הקונבנציונלית, עם כל איסוריה, משבריה, והאבל והשכול והחורבן שיש בגינה, עם כל זה, יש מה שנקרא בלשון צבאית תודה. זה נקרא תודעת אויב. האויב הוא אויב בעין, אפשר להכיר בו, אפשר להכיר אותו, אפשר לחקור ולעסוק במניעיו, במטרותיו, ביכולות שלו, היכולות המעשיות שלו. אפשר ללמוד את הטופוגרפיה שהוא משתמש בה, אפשר ללמוד את הכלים שהוא משתמש בהם, בטכנולוגיות, בסטרטגיה, בטקטיקה, בכל הדברים שאני לא מבין גדול בהם, אבל יש כאלה דברים כידוע. וכיוון שיש תודעה, אז יש גם יכולת להתכונן בפני המציאות שאנחנו מודעים אליה. אז אתה יכול להקים מערך לחימה של לוחמים, עם מסלולים, עם כלים, עם אמצעים, ולהתכונן לדבר הזה. ומעבר להכנה, ביציאה עצמה, כולנו מכירים את הדבר הזה, מי שזכה להכיר, אז כשאתה נמצא במציאות מבצעית, אז דווקא כגודל הכרת הסכנה, כל החושים שלך מחודדים, כל כוחות הנפש שלך עכשיו מגויסים למציאות הלא פשוטה הזאת של המלחמה, שהיא מאוד מסוכנת כידוע. אבל עם כל זה, אני אומר, היתרון של הדבר הזה שיש בו, יש בו קולות מלחמה. כיוון שיש קולות, אז מעבר לזה ש זה צרה גדולה ביחס למה שקורה היום במדינה, אבל עבדכם הנאמן במשך שבועיים וזה לא ישן בלילה, כפשוט. אצלנו אנחנו 5 שנים חשבנו שאנחנו לא ישנים, אבל ישבנו, באיזשהו שלב ישנו טוב מאוד, ולהפך, ברגע שעברנו, לא נרדמנו מהשקט. ובבוקרו של יום ראשון לפני 3 שבועות התעוררנו, אבל עכשיו אנחנו לא גרים בבית, גרים באיזה קרטון מכל מיני סוגים, אז כל הפגז, הכל רועד, הכל רועד, זה קשה לישון. אז ברור לך באיזה מצב אתה נמצא. ברור לך שיורים פה, ברור לך שיש פה מצב מלחמתי. אני אומר, עם כל הקשיים שבו, עם כל הסכנות שבו, המלחמה בהי הידיעה, שבעיניי היא גם הם כל המלחמות של המלחמות הקונבנציונליות, זה מלחמת התרבות שאנחנו נמצאים בה. ומכמה בחינות המלחמה הזאת היא בהרבה יותר מסוכנת, בהרבה יותר קשה, ובהרבה יותר מסורבלת, ובהרבה יותר מפילה חללים. המלחמה הזאת היא מלחמת התרבות. הקושי הגדול שבה, שזה מלחמה ללא קולות מלחמה. ובגלל שאין קולות מלחמה, אז אין תודעת אויב. ולא רק שאין תודעת אויב, אין תודעת מלחמה. ולא רק שאין תודעת אויב ותודעת מלחמה, האויב הוא נמצא באיצטלה של בכלל אוהב. זה די קרוב, נכון? אבל זה לא רק קרוב באותיות ובלשון, אלא זה, הם קרבו את זה בצורה כל כך נוצרית, כל כך מתחסדת ומתייפייפת, ופושטת את לפיה כאומרת תאורה וקשרה אני, ועד כדי כך שבעצם הם כובשים את הרוח שלנו, ואנחנו מכניסים את כל התרבות המערבית הזאת, מכניסים את האויב הזה לתוך בתינו, לתוך בתי מדרשינו, לתוך נפשותינו. ובלי לשים לב בכלל, אנחנו יכולים להיות אנשים דתיים, אנשים שרואים את עצמם כאנשים מאמינים, באמת, אנשים דתיים, אנשים מאמינים. אבל בכלל אין לנו תודעת אויב. האויב הזה הוא כל כך מתוחכם, הוא כל כך שואלי. אני מזכיר פה את המשל של רבי עקיבא, במחלוקת עם טורנוסרוף, עם לא טורנוסרופוס. מי? כן, נו, אז מי זה היה? טורנוסרופוס. בסדר. טורנוסרופוס? לא טורנוסרופוס, נו. עם יהודה בן... לא, לא יהודה. נו, אף אחד לא זוכר. איך? בצום קשה, כן. טוב, שאתם רוצים. אז כן, זה אותו שואל, זה אותה שואליות שמחלחלת פנימה, ועם כל מיני נימוקים של נאורות וקדמה ופתיחות וכל המילים היפות הללו, אנחנו נופלים לתוך המציאות הזאת. כן, נכון, זה אותו שואל, אותה רומא. אותה רומא. אז זאת בעיניי בעיית הבעיות. וצורת ההתנהלות שלנו היום ביחס לכל העניינים הלאומיים שלנו, ובכלל זה התנהלות של מלחמה, היא נובעת מן המלחמה ההיא, שהיא אם כל המלחמות, מהמלחמה התרבותית שלנו. ולכן גם היא התנהלות שלנו, המלחמתית, בצורה בהירה וברורה, וברור על מה, אתמול אני שומע, הייתי אצל הוריי, אני שומע איזה תת אלוף אחד לשעבר במילואים, דרוזי, הוא ממש... אני אשמע עם כל הדין, אבל אומר, בעיית הבעיות שמדינת ישראל לא יודעת מה היא רוצה מעצמה. זה מה שהוא מטיף לנו. והוא צודק, לצערנו הרב, שאנחנו לא יודעים על מה אנחנו נלחמים, שאנחנו לא יודעים מאנו, מחיינו, שאנחנו לא יודעים את עצמנו, את מהותנו, את נחלתנו, את הערכים שלנו, את המגמות ואת השאיפות שלנו, כעם השם בעולם. אז ודאי שאנחנו לא נלחם על הדבר הזה, וכל תפיסת המלחמה שלנו היא נובעת מתוך אותו הפסד במלחמה הלא קונבנציונלית, שבה אנחנו בעצם נכנענו, אבל בעצם אנחנו סך הכל היום האווירה החברתית בעם ישראל היא שבה אנחנו במציאות הזאת של מלחמת התרבות, אנחנו לא נלחמים בה למעשה. למה אני אומר את כל ההקדמה הזאת, לא על מנת חס ושלום, לא לקנטר ולא לקטרג על עם ישראל? בטח לא בשעה קשה זו. עיקר המטרה, אני חושב שנדע דבר ראשון את גודל האחריות שמוטלת עלינו בשעה הזאת, בימים הללו, בשנים הללו, על מנת לדעת את המצב, וככל שנכיר את המצב לא נשגה בדמיונות, ולא דמיונות רוחניים ולא דמיונות מעשיים, ונוכל להתארגן, כי עוד פעם, זה שעת מלחמה, צריך להתארגן גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה מעשית. גם מבחינה מעשית. אז דבר ראשון, אם אנחנו רוצים לצאת למלחמה הזאת, למלחמת התרבות הזאת, הדבר ראשון, צריך לדעת מי הלוחמים, מי ומי הכוח הלוחם שלך. ואתמול הייתי באיזה קהילת קודש, ושלשום היו איזה בית מדרש מסוים שנפגשתי איתו, ואומרים, אז מה? נשב ונסתגר ולא נפעל ולא נעשה וכו' וכו'. אז אני בדעה, שיכול להיות גם דברים ששמעתי פה קצת לפני כן, יכול להיות שזה לא בדיוק תואם את רוח אותם דברים. אבל יש דבר מאוד בסיסי, שאני מצטער על הדימויים המלחמתיים והצבאיים האלה, אבל יש מה שנקרא, מושג שנקרא בניין הכוח. ואני חושב שאם למלחמת התרבות אנחנו שולחים לוחמים שהם לא הבשילו ולא הוכנו ולא עברו הכשרה רוחנית, אמונית, כדי לעמוד בדבר הזה, זה בעצם כמו לשלוח עכשיו בעת הקרב הזאת, לקח עכשיו איזה כוח טירונים, לשלוח אותם לעומק עזה, לשחרר את החטוף, ולעומק לבנון, לעשות שם איזה מבצעים מיוחדים. אף אחד לא יעשה את הדבר הזה במלחמה הקונבנציונלית. אבל משום מה, במלחמת התרבות שאנחנו נמצאים בה, אנחנו מרשים לעצמנו לעשות את זה כל הזמן. כחברה, כתפיסה כמעט אידיאולוגית, אנחנו עושים את זה כל הזמן. כל הזמן אנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם מפקירים ושולחים את הנוער שלנו, את הנוער שלנו ואת כל מסגרות החיים שלנו, הם כל הזמן עם הפנים החוצה, כל הזמן עם הפנים החוצה, כל הזמן כדי להתערות בחברה, להתערות, אני משתדל לדייק בביטויים, שימו לב, להתערות בחברה, לא תשובה, לא קירוב. תכף אני אתייחס לדבר הזה. אלו מילים עדיין בחברה שלנו, מילים גסות. בסדר? אנחנו חברה, אני אהיה קצת יותר בוטה, אנחנו בעיקר, האופי של החברה שלנו לא חרדי. מי אתם? לא חרדים. כל מה שקשור להשפעה בעם ישראל וזה, העיקר שלא יהיה כמו החרדים. אז כיוון שאנחנו לא עברנו את תהליך ההכשרה וההכנה למלחמת התרבות כראוי, נוצרת מציאות שבה למעשה אנחנו יותר מושפעים מאשר משפיעים בחברה. החברה שלנו היא חברה שהיא הכי מאורה בחיים החברותיים שלנו. מאוד מאוד מאורים, נכון? כידוע, אנחנו הולכים לצבא, לא כמו החרדים. אנחנו עובדים, הולכים למוסדות האקדמיים, לא כמו החרדים. ואנחנו חיים בשכונות לא כמו החרדים, ואנחנו עובדים בכל מיני מערכות ציבוריות ופרטיות שבהם אנחנו מתחככים עם החברה החילונית ברמת חיכוך מאוד גבוהה, לא כמו החרדים. עם כל זה, לא ראיתי את תנועת התשובה הגורפת, המצופה והמיוחלת, שתעשה דווקא מתוך נקודות הממשק האלה, דרך נקודות החיבור. כי בסופו של דבר אנחנו חיים שנים, לאורך שנים, חיים עם החברה החילונית. למה זה לא קורה הדבר הזה? ולחילופין, יסלח לי כבוד האכסניה פה, אבל אני זכיתי ללמוד אלו שנים בישיבת מרכז הרב. ישיבת מרכז הרב זה לא מכון מאיר. וזה לא ערכים, וזה לא פנים אל פנים. ישיבת מרכז הרב, זה גם לא ישיבת הסדר, וזה לא מכינה. זה ישיבה שבה לומדים תורה. פנאטים, חרדים כאלה, חניוקים, רק לומדים תורה. מה אתם עושים לעם ישראל? לומדים תורה. תירה, תירה, תירה. לא הולכים להפצות ולא להנפצות, ולא מחלקים נרות, ולא עושים מסעות בתשובה. לומדים תורה. יחד עם כל זה, בכל ספסל שני בממוצע ישב שם בעל תשובה. למה זה קרה? אז אני שואל את עצמנו את השאלה הזאת. איך זה קורה? ולמה זה לא קורה דרך ישיבות ההסדר ודרך המכינות? למה לא קורה הדבר הזה? לכאורה היה צריך להיות שם תנועת תשובה אדירה שמרמת החיכוך הזה. אז אני תולה את זה בשתי נקודות. הנקודה הראשונה היא היא בראש ובראשונה בנקודת היציאה המוקדמת שלנו כחברה, להתערות בחברה הישראלית בכללותה, טרם בנינו בקרבנו עולם של אמונה ועולם של עירת שמיים. זאת הנקודה הראשונה המרכזית והעיקרית. אנחנו כחברה לא השכלנו עד היום לאחד שמיים וארץ, לאחד קודש וחול. רוממות אחדות הקודש והחול בגרוננו, כשבפועל אנחנו משלבים בין קודש לחול. וזה שני עולמות, זה שני דברים. שילוב ואחדות זה שני דברים שונים לחלוטין. ואנחנו עסוקים במקרה הטוב בשילוב בין קודש לחול, בין תורה ועבודה, בין צבא וישיבה, בין תיכון וישיבה. בעצם אין לנו מסגרת אחת שאין לה שם לוואי לקודש, שבה אנחנו בעצם מעמידים באופן אקוויוולנטי את הקודש עם החול ביחד, מצד אחד, ומצד שני, עולם הקודש שלנו לא נבנה באופן שיטתי, רציני, ולכן אנחנו מקבלים מציאות חברתית שבסך הכל היא די פשרנית. די פשרנית, שבאמת המטרה שלה, המטרת על זה להשתלב. נו, השתלבת, ומה? מה הלאה? אז זה שאנחנו עסוקים, כמו מנהל תיכון ממוצע, שעוסק בכמה ממוצע של תלמידים עברו את הבגרות, אז אנחנו גם כן עסוקים מדי פעם, אתם יכולים לראות בעיתונים של החברה שלנו, עסוקים בכמה קצינים עם כיפה סרוגה בצבא, כמה מסיימי קורס טייס, כמה אחוזים, כמה סיירת פה, כמה סיירת שם, כמה עורכי דין, כמה רופאים וכמה זה יש עם כיפה סרוגה, כמה בתקשורת, אתם יודעים כמה יש בתקשורת? המון אנשים עם כיפה. לא סתם בתקשורת, בנקודות השיבר המרכזיות ביותר של עולם התקשורת נמצאים שם אנשים עם כיפה סרוגה. אז מה? מה יצא מהדבר הזה? מה המשמעות? מה המשמעות של הדבר הזה? כל עוד הנושא הוא הכיפה, אז אני מבין איך אפשר להתעסק בסטטיסטיקה. אבל אם הנושא הוא רוח, קודש, יראת שמיים, אמונה, איך מנחילים אמונה, אז זה סוגיה אחרת בכלל, לחלוטין. ואני מוצא את עצמנו בתוך כל המערכות הכלל ישראליות הללו, שמאוד חשוב באמת לפעול בהם. אבל אני רואה שבסך הכל אנחנו עסוקים בהישחקות, הישרדות והתערות. שבשורה התחתונה, המצב הוא עגום. כי לא בנינו בקרבנו מערך שיטתי מהגנים ועד גיל הבגרות, שבו הוא בונה בראש ובראשונה תודעת קודש, ערכי קודש, שאיפות קודש, חיי קודש. ורק כשנבנה את כל העולם הקודש הזה בקרבנו, רק קודש כזה שהוא נבנה בנבדל מן החול, הוא יכול להחיות חול. לא לשרוד, אלא להחיות את החול. הרב קוק, כידוע, מרבה לדבר על ערך האידיאל הגדול של אחדות הקודש והחול. אבל תשימו לב, כמעט בכל מקום שבו הוא עוסק בסוגיית אחדות הקודש והחול, כמו במאמרים הידועים והמפורסמים בנהדר בקודש ומאמרי ראייה, כמעט תמיד, פעם השתדלתי לבדוק את זה, לא מצאתי פסקה שהוא לא מדבר על ההבדלה הקודמת להכללה. יש גם פסקה כזאת באורות הקודש, שנקראת הבדלה והכללה. אין יכולת להגיע להשפעה של הקודש על החול, אין יכולת לאחד באמת את הקודש והחול, לא לשלב, לאחד את הקודש והחול, אלא על ידי הבדלה של הקודש מן החול, בראש ובראשונה. קודם לבנות עולם של קודש, שאיפות של קודש, חיי קודש, אידיאלים של קודש, ורק לאחר מכן, מתוך חיי קדושה כאלה, אפשר לרדת למטה ולמטה, מאוד מאוד למטה. לכל החולין היותר נמוכים, ולהחיות אותם, לא רק לשרוד ולהסתדר איתם, אלא באמת להתאחד איתם, ולהחיות את כל המפעליות החילונית, החילונית, לא האידיאולוגית, את כל החיים המעשיים של האומה הישראלית. אנחנו לא שם. וכיוון שאנחנו לא שם, ואנחנו לא מבינים שאנחנו צריכים להיות שם, אז אנחנו כחברה הולכים ומתנפצים חדשים לבקרים מול התרבות החילונית, בחיים המעשיים שלנו. לכן, כחברה, לניהו דעתי, ראש לכל ויסוד לכל, אם אנחנו רוצים לעסוק בפנים אל פנים, קודם צריך לבנות את הפן הראשון שלנו. את הפן האמוני, את הפן העירת שמיימי, את הפן של הקודש. רק פן כזה באמת יכול להאיר, להאיר אור של חיים של אמונה, לרומם ולעשות גדולות ונצורות. זה דבר ראשון. דבר שני, הסיבה השנייה שאנחנו לא מצליחים, לניהו דתי, בגלל שאין לנו בכלל תודעה ואחריות על נושא התשובה בעם ישראל. המושג תשובה והקירוב זה מושגים שנתפסים בחברתנו כנושאים ותנועות ומגמות מיסיונריות, חרדיות, כפייתיות. ואני אספר סיפור בהקשר הזה. שנה שעברה פגשתי חבר שהוא רם באחד הבתי מדרש, והוא סיפר לי שלפני מספר חודשים הוא פגש חבר שלו מהצבא, שהוא פתאום הוא רואה שהוא עטור זקן וכיפה וציציות. אז הוא אומר לו, כן, אני במכון מאיר. וואי, איזה יופי, חיבוקים, ופה ושם ושם, אחרי כל דרכי הנימוס, הבחור החוזר בתשובה פשוט תפס אותו ככה, הוא כנראה גדול, והרים אותו, כשהרגליים שלו מתנופפות, הוא אומר לו, אתה פושע, מחזיק אותו ככה, אומר לו, ככה הוא צייר את זה, אתה פושע, מה עשיתי? אתה פושע, מה עשיתי, מה קרה? אתה לא מתבייש, במה אני צריך להתבייש, מה קרה? שלוש שנים הייתי איתך ביחד, מיטה ליד מיטה, אוהל סיירים, ניווטים, מסעות, פשיטות, מה לא? שלוש שנים, לא יכולת לספר לי מה זה שבת? שלוש שנים, לא יכולת לספר לי מה זה יהדות? כן, זה אנחנו. זה אנחנו, אנחנו יכולים לחיות שנים להיות ליד חברה חילונית, ליד חילונים, ולא אכפת לנו. בעיקר לא. איש באמונותו יחיה. זה הסיסמה החברתית שלנו. העיקר לא לעורר, לא להרגיז, לא לתת תחושה כאילו אנחנו באים להחזיר אותם בתשובה. רבותיי, זה פשוט שריטה בנפש, אדמה, אין לי מילים אחרות. משהו דפוק אצלנו בנפש, בהקשר הזה. ולכן, לעניות דעתי, זה אחד הדברים שצריך להרבות לדבר על הדבר הזה, להשתחרר מהשטות הזאת. זה פשוט שטות נוראית. מי שאוהב ישראל באמת, אנחנו דוגלים כל הזמן באהבת ישראל, נכון? בשם אהבת ישראל, אנחנו לא נכפה על עם ישראל. ודאי, לא צריך לכפות. אבל צריך לאהוב. ומי שאוהב באמת, לא יכול לראות באמת יהודי בשבי. הוא לא יכול לראות מדינה שנמצאת בשבי. אומר הרב בסוף איגרת תקנה, ביחס לרדב"ז, שהוא מאשים אותו, ואתה מאשים אותי שאני נתפסתי להיות ציוניסט, ושאני מקרב את הציוניסטים, אז הרב זצ"ל אומר לו, כן, אני מודה באשמה. אני מודה באשמה. אם על פיקוח נפש של הגוף, אנחנו מחללים שבת ועוברים על כל מצוות עשה, לא על פיקוח נפש, על ספק, ספק, ספק של פיקוח נפש, אז על אחת כמה וכמה, על הצלת נפשות, הנפש הנצחית, לא הנפש הגופנית, ודאי שצריך אפילו על ספק לעשות את כל מה שביכולתנו לעשות. אני לוקח את הקל וחומר הזה, ואני אומר, אנחנו היום מדינה שנמצאת עסוקה בשבועים, בשלושת השבועים, ואנחנו עסוקים במלחמה, אבל רבותיי, אנחנו, על אחת כמה וכמה, שמי שיוצא לרחוב, ומי שמעיז לראות מה בין חדשות של לבנון לבין עזה, מה קורה בתשדירים ביניהם, יש פה בכלל מלחמה אחרת, בהרבה יותר קשה, שהיא אוכלת, מקרסמת את הנפשות בכלל, עד כדי כך שאנשים בכלל לא מזדעזעים ממה שקורה. אני באבונותיי הרבים, באותו, אתם יודעים שאנשים יראים על אחת כמה וכמה רבנים רואים טלוויזיה, הם צריכים להתנצל. אז אני מתנצל, ראיתי טלוויזיה, הייתי אצל אוריי באותו לילה שהיה האירועים של עמונה, לא עצמונה, עמונה, בסדר? אז אני, אז בין עלות וסוסים, זה באמת מזעזע בצורה נוראית, כל המציאות הזאת היא מזעזעת, איך אפשר, זה מציאות בלתי נסבלת. אבל אני אומר לכם, מה שראיתי בין המונה לאמונה, לא בין המונה לעצמונה, בין המונה לאמונה, בין רשת לרשת, הבנתי שאני לא מבין. הבנתי שאני לא מבין בכלל מה הנושא. מה הנושא? היה שם פלשים כאלה, הכל בהבזקים כאלה של מה הולך להיות, הערב, מחר, מחרתיים, מה הולך להיות? מה הולך להיות? אני אומר, המחנה המשותף של כל מה שהבדל, אתה כל דבר, אתה, 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 אתה כזה וזה, אתה לא קולט בכלל, אבל מה שהצלחתי בעוני, ברוך השם, לקלוט, זה ככה, הכל עסוק שם, או אלימות, אלימות, רצח, עריות וניאוף. למה אני אומר בכוונה את הדברים האלה בסוף? בניאוף, זה דבר שקלטתי. הוא פשוט כל כך זיעזע אותי. יש תוכנית, לא סרט, תוכנית ישראלית, שבה מחליפים את הנשים. אתם מבינים? מתקדמים. אתם מבינים? אז אני אמרתי לעצמי, מה הנושא? תשעת הבתים האלה? זה הנושא? איפה העם שלנו נמצא? איפה העם שלנו? עם מה שוטפים אותו יום-יום? באיזה מלחמה העם הזה נמצא? בלי לדעת שהוא נמצא במלחמה בכלל. ולשם הנוער שלנו וכולנו הולכים למסור את הנפש. אבל אנחנו לא חושבים בכלל למסור את הנפש על הרוח, על העם, שזאת הזירה. זה הנושא. ספר לי איזה תלמיד, ככה, סיפרתי את הדבר הזה באיזה שבת בוגרים, זה בא איזה בחור שהוא טייס. אז הבחור הזה, שהוא גם כן הוא מנצר מגני טל, אז הוא נכנס למועדון של הטייסת. טוב, מישהו מכם ראה איך נראה מועדון של טייסת, זה וצבא זה שיתוף השם בכלל, הדבר הזה. ובאותו ערב, כמו שאני מתאר, הוא נכנס, רואה את הטלוויזיה הדלוקה, ואף אחד לא מסתכל. שם השניים מסתכלים שש בית, מפקד הטייסת עם כוס קפה, עם צחוקים עם אחד אחר, וכל אחד שם עסוק בדברים אחרים, אף אחד לא מסתכל. הוא נכנס, ובשוק, ככה עומד ומסתכל, על האירועים באמונה. באמונה, לא בעצמונה. ופתאום ניגשת עליו איזה קצינה, קמבצית, היא אומרת לו, אתה... אני רואה שאתה מתעניין במה שקורה שם. אז הוא מסב את ראשו ואומר לה, כן, אני מתעניין במה שקורה שם. השוק הגדול זה היא ההתעניינות. בשבת הקודמת הגיעו אלינו באמצע השבת שני בחורים מסיירת מטכ"ל, שהם גמרו מבצע בלילה, אז הם כולם השתחררו לביתם, והם בחורים יראים, אז הם הגיעו אל היישוב שלנו, אנחנו היישוב הכי קרוב לאירועים שם חוץ מהקיבוץ, אז הם הגיעו, ולמדנו בשבת, וסעדנו, ובסעודה שאלתי אותם, תגידו, מה אומרים אצלכם, החבר'ה, מפעילים סיירת מטכ"ל בעזה, זה בכלל ימות המשיח, אז מה אומרים, מתנגדים, מה זה, אז אמר לי אחד מהם, אומר, הלוואי, הלוואי והיו מתנגדים. פשוט לא מעניין. לא מדברים. אמרו, שמאלנים? הלוואי והיו שמאלנים, הוא אומר לי. לא מעניין. פשוט לא מעניין. מה שנקרא תרדמת מתקדמת. תרדמת מתקדמת. מצב של אילפון. אילפון. אז ברוך השם, בחברה שלנו, אחרי כל הדברי הגידופין שאמרתי, יש ערנות. בהחלט יש ערנות. ברוך השם. וזה הפוטנציאל הגדול והאחריות הגדולה שלנו, בראש ובראשונה, לעורר את הנפשות בקרב הציבור שלנו, להכיר דבר ראשון שאנחנו בעת מלחמה. לא המלחמה היא שפשוט לכולם שזאת מלחמה. במלחמת הרוח, מלחמת התרבות. ומי שיכול לנהל את המלחמה הזאת, זה רק מי שמבין שבכלל יש פה מלחמה. ואנחנו צריכים לעורר דבר ראשון על המלחמתיות הזאת, שזה הנושא. שזה הנושא. דבר ראשון. דבר שני, זה להסביר את האחריות שמוטלת עלינו במלחמה הזאת. במלחמה הזאת צריך לתקוף, צריך ליזום. בכל מיני דרכים איך לעורר לתשובה, וזה לא בושה להגיד את המילה הזאת, תשובה. לא מילים כאלה יפות של מפגשים, ובואו נהיה נחמדים ונחייר, ותראו שאנחנו לא כמו החרדים. זה צריך להיות מאוד פשוט. כמובן, זה לא אומר שאני, מאז הסיפור, אגב, הסיפור על ההוא, שירים אותו וצעק עליי, זה מאוד השפיע בחיי. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו כל פעם שאני רואה אדם חילוני באוטובוס, אני לא נוסע באוטובוסים, אבל במקולת, ברחוב, אני תופס אותו ומתלבש עליו, חלילה וחס. אבל בהחלט, כל יהודי שאני רואה אותו, היום אני רואה אותו כאילו בשבי. ואני מנסה לחפש דרכים איך להגיע אליו. איך להגיע אליו, כן. ודאי, זה שינה אצלי את הדבר הזה. זה פשוט שבי, אין מילים אחרות. זה נשמה, מי שמבין מה זה, מי שלומד מה זה סגולת ישראל, מי שלומד מה עניינם של ישראל, מי שלומד מה זה הנשמה האלוקית שבקרבנו. מצד אחד, ומצד שני הוא ער לערמות הרפש התרבותי שעוטפים את הנשמה הזאת ולא נותנים לה להתגלות. אז הוא מבין שכפשוטו הנשמה הזאת נמצאת בשבי. הוא נמצא בשבי. אבל זה שבי בהרבה יותר קשה מאשר שלושת החיילים שלנו שנמצאים בשבי. שהם מבינים וחשים שהם בשבי, וכל המדינה וכל העולם מבינים שהם בשבי. אבל היהודים הללו הם לא מבינים שהם בשבי. הנשמה הזאת היא לא, היא נמצאת בשבי ללא תודעה שהיא נמצאת בשבי. והתפקיד הגדול שלנו, מתוך אמון גדול, מתוך אמונה ומתוך אהבה גדולה, שיש לנו לנשמה, לא לתרבות החילונית הנוראית הזאת, לנשמה הזאת, אנחנו צריכים למצוא סדקים, וליצור סדקים, שבהם אנחנו נעורר את הצימאון הגדול, שהוא קיים הצימאון הזה. הצימאון הגדול, זה הנשמה בטבעה כל הזמן שואפת להתגלות. זה תכונתה של הנשמה. כמו שאומר הרב בענייני תפילה, הנשמה היא מתפללת באופן תמידי. הנשמה היא כל הזמן באופן תמידי רוצה לחזור בתשובה, לחזור אל, לשוב אל עצמיותה, וכן באורות התורה. זה תורה שלמה. זה הנשמה, הנשמה היא כל הזמן, יש לה תביעה עצמית לחזור, לגלות את עצמיותה. זאת התכונה של הנשמה. והתכונה של הנשמה היא גם לא בחירית, אי אפשר לפגום בה, אי אפשר לקלקל אותה, כולך יפה רעייתי ומום אין בך, וישראל שחטא ישראל הוא, וזאת נקודת מגן אברהם, כמו שאומר השפת, השפת אמת, זאת, זה, 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 זאת הנשמה שבקרבי, שהיא תאורה והיא מוגנת. הנקודה האברהמית הקיימת אצל כל יהודי ויהודי היא מוגנת. אלא שמה, מעבר לכל הצד הסגולי הטבעי הזה, האלוקי, שהוא כפוי בנו, יש צד בחירי, ובצד הבחירי אנחנו כידוע יכולים לחסום, אנחנו יכולים לעצור, אנחנו יכולים להתכחש, אנחנו יכולים לכפור, אנחנו יכולים לסחור, משון סכר, את הערת הנשמה הזאת. אנחנו לא יכולים לפגום בנשמה. וכל המציאות החולנית הזאת, החילונית, היא חוסמת את הערת הנשמה. והתפקיד הגדול שלנו פה למצוא כבר סדקים שקיימים, כי אצל חלק ניכר בחברה החילונית, הם מבינים שזה לא זה. והעצק הזה כבר הולך ונסדק, הולך ונסדק. ואם הוא עדיין אטום, אז בסדר. אז כמו שעכשיו צהל מוריד טונות של בגזים, אל תשאלו אותי על מי ועל מה, כי אני אומר לכם, שבועיים, קרוב לשלושה שבועות, כל לילה, כמעט כל הלילה, במשך כל 10 שניות, משחררים פגז. מה אני אגיד לכם? אני לא יודע על מי הם יורים. אני מתאר לעצמי שחוץ מזה שאני לא ישן, אולי גם הפלסטינאים לא ישנים, אולי, אני בכלל לא בטוח, אבל לא יודע מה זה עושה מעבר לדבר. אבל מורדים טונות, טונות של, של זה, כדי לסדוק איזשהו משהו, אני יודע, מקווה, זה משהו מבוטן. אז אנחנו צריכים גם כן להוריד כיתונות של אהבה, אהבת ישראל, וכיתונות של אמונה ויראת שמיים, כדי למצוא איזשהו סדק, איזשהו סדק. עכשיו, אני בא להגיד משהו שלכאורה הוא סותר את מה שאמרתי מקודם, את הנקודה הראשונה, אבל הוא לא סותר. תחום האחריות הזה הוא לא ספציפי, של אנשים תלמידי חכמים. האחריות הזאת היא לתשובה ולעורר לתשובה וליצור תהליך של פנים אל פנים, הוא כללי, הוא חברתי. הוא של כולנו, הוא של כולנו. אלא מה? של כל אחד לפום דרגה דילי. אז נכון, הנקודה הראשונה אמרנו, זה לא להפקיר טירונים בשטח. ואם אנחנו שולחים היום את הנוער שלנו לכל מיני דברים, ובכלל זה, טוב, לא משנה, זה בעיניי, חלק מהדברים זה לשלוח אותם לשמד רוחני. שמד רוחני. אנשים יוצאים משם חבולים, מבחינה נפשית, מבחינה אמונית, מבחינה אמונית. אבל יש דברים פשוטים מאוד, שכל בעלי בית, גם אם הוא לא גדול הדור, הוא יכול להפגיש ולהיפגש עם אנשים המכונים חילונים. ואני רוצה לספר לכם סיפור קטן, על דבר שהוא גם כן עורר אצלי, גם כן את הרצון להפגיש ולהיפגש עם כמה שיותר אנשים, ודווקא לא מהצד ההשכלתי האמוני העליון, דווקא מהדברים הפשוטים. אנחנו שוכני היישוב יתד, שזה לא יישוב דתי, ואנחנו, החבורה שנמצאת שם זה, ואנשי נצרים, זה היישובים הדתיים הראשונים והבלעדיים בכל האזור שאנחנו גרים בו, שזה חבל שלום וחבל צוחר ואין אבסור, כל חבל אבסור. כל האזור הזה אין שם שום דבר. וחודש אחרי שהגענו, באיזה שבת קודש, החלטתי אני ורעייתי ללכת לבקר ביתד סיטי. מה קורה שם? זה יישוב כולה עם 30 משפחות, משהו כזה. טוב, אנחנו מסתובבים. יש שם יותר כלבים ותאילנדים. מאשר אנשים בחוץ. ואז אנחנו מגיעים לקצה של היישוב, רואים בית קרוון, ואיזה גידול ליד הבית, שנראה מוזר, מרחוק זה נראה קרם, אבל זה לא קרם, אני ברור לי שזה זה, זה, זה מודלה, וזה נראה כמו קרם מרחוק, אבל אני רואה שזה לא קרם. אמרתי לשתי, נסור הנראה את המראה המיוחד הזה. מתקרבים, והיה זה פלא. פסיפלורה. טוב, עוד אנחנו משתוממים מהפה לפעם ראשונה לראות את הגידול הזה. אני שומעים קולות מבין השורות. אמרנו, נסור, אני אשמע ונראה מי הקולות. מתקרבים ומגיעים לשורה המבוקשת והמיוחדת. רואים שם איזה זוג, זוג שעובדים בשבת קודש. לא צעיר בימים ולא קשיש בימים. זוג, נחמד. שלום, שלום, אתם האלה, אנחנו כן. אנחנו, אתם מהאלה, מהאלה, יופי. וככה שעה עם השמש היוקדת, הנגבית, עושים פנים אל פנים. לא יותר לכם איתורים, יותר מדי תיאורים, אבל יש שם משהו שפשוט לא יכולתי, זה כל כך זיעזע אותי, אני לא שייך להראות האלה, אבל האישה שם היא הייתה מקועקעת בכל מקום, דברים, קצר, מקועקעת, היה משהו. אבל זוג נחמד להפליא, שהם בכלל, זה סיפור מאוד מעניין, הם בכלל אנשי בוהמה. אנשי בוהמה. שהם הכירו בתיאטרון, היא מאפרת, משהו, לא יודע, והוא תאורן, היא רעננית, צפונבונית, תרתי משמע, והוא קיבוצניק, הכירו שם, התחתנו, היה להם כל טוב, גרו ברעננה, והחליטו יום אחד, שזה לא מביא להם את העושר הגדול בחיים, החליטו ללכת לנגב ולעשות חקלאות בנגב. ועד אותו יום שדיברנו איתם, הם עשה רושם שהם לא מבינים בכלל מה זה נגב, ועוד יותר הם לא מבינים בחקלאות. אבל הם קולטים את זה לאט לאט. מאון לאון, זה היה מפגש ראשון, דיברנו, נחמד. אחרי זה, מהמקולת, זה מה שאני רוצה להגיד, מהמקולת. אשתי פגשה את האישה, אמרה לה שמה יבואו מעלת כבודם לשבת, לסעודה. אמרו, אלק, נשמע נחמד, יפה, באו. באו עם ילדה, שהיא רק ילדה שלה, מסתבר, ועם שני כלבים. למה שני כלבים? למה אני מציין את זה?
זה בשר.
אה?
זה בשר
הלחנות. לא, שניהם היו בשרנים מאוד. כי באיזה שלב שוחחנו על נושא הזה של כלבים. למה? כי הם השאירו את הכלבים בחוץ. והם כל הזמן, הם דיברו, ופתאום הכלא, היה שם איזה כלב דני כזה ענק, שהוא פשוט פותח את הדלת, הזיז את החלון גם, משהו כישרון מאוד מיוחד, גדול, ענק. וכל הזמן האורח אומר, אויש, אני רואה שהבנות קצת עצובות להיות בחוץ, ולא הבנתי בכלל איזה בנות הוא יישב בחוץ. אבל עד שקלטתי שהוא מדבר כל הזמן, כל פעם שהוא אומר הבנות, הוא מתכוון לכלבות האלה בחוץ. טוב, אז זה בסופו של דבר הביא אותי לבוא לדבר על היחס בין בני אדם לבין בעלי חיים. מה אני רוצה לספר? אני לא רוצה לספר למה שדיברנו, דווקא אני רוצה לספר לכם מה שלא דיברנו. מה שאיני צדה מהקידוש ועד בכלל, זה שהם פחות או יותר ישבו ככה, ככה. ואחרי המפגש הזה בשבת, פגשתי אותו. ודווקא לא הדברים, זה מה שאני רוצה להגיד, זה לא הדברים, זה כל יהודי היום. כן, פה אני אומר מזרוחניק, שיהיה מזרוחניק עם כיפה סרוגה. יש לו בית נורמלי? בית נורמלי. שיושבים איש ואישה ונראים סתם נורמליים, ועם ילדים שיושבים סביב לשולחן, נורמלי, לא משהו מיוחד, לא אורות הקודש, לא מאמר הדור, כלום, נורמליות. אתם לא יודעים מה הנורמליות הזאת יכולה לעשות. הוא אמר לי, תשמע, לא ראיתי בחיים שלי משפחה ככה, לא ראיתי. ומזה הוא היה בשוק, שעוד יושבים ובנחת, והילדים שומעים סיפורי תורה, מספרים סיפורים על מה שהיה השבוע, סתם, על החיים הלאומיים שלנו. מה אתם אומרים על מה שקרה? והילד בכיתה א', יש לו מה להגיד, כאילו איזה ראש הממשלה. ושרים ביחד, הם בכלל כאנשי תיאטרון, זה השירה, זה עשה להם. הוא אומר, תשמע, יש שם איזה שיר אחד, לא הבנתי מילה ממנו, אבל אני רוצה לבוא עוד פעם לשמוע את השיר הזה. אני בכוונה מראה דברים רגשיים, שהם פתח, זה סדק. זה סדק. מאז הם היו אצלנו 4 פעמים. 4 פעמים היו אצלנו. זאת אומרת קוריוז, תמיד הם באים אלינו עם מגשים של פסיפלורה. אבל פסיפלורה יש בעיה ש... יש בעיה של אורלה. זה באמת, זה צמח מדהים, זה הנושא שלנו. אבל זה גדל כמו גפן, ממש מדלים את זה, ותוך 4 חודשים הם מניבים פרי. כשאנחנו פגשנו אותם שם, זה היה אחרי 4 חודשים. הם נותנים פירות, וזה פרי שהוא רב תכליתי, אוכלים אותו עם כפית, ואוכלים אותו, לא יודע, בכל מיני צורות. אני מדבר כאילו על זה, אני בחיים שלי, האמת שכן, אכלתי פעם אחת, טעמתי. אבל יש איזה בעיה, ועושים איזה הכל, סבונים, תמרוקים, ושמפו, ומיצים, והכל עושים הדבר הזה. יש בזה בעיה של אורלה, זאת אומרת, יש בזה מחלוקת בין גדולי הדור. לא יודעים איך זה, בעיקר, גם זה לא ברור לי עדיין הדבר הזה, בין אם זה אשכנזים וספרדים. תכלס, רוב הפוסקים, כנראה הספרדים, סוברים שזה שיח ולא צריך לשמור אורלה, ואשכנזים כידוע מסתפקים יותר ולא אוכלים יותר. לא, אורלה, צריך לשמור 4 שנים. צריך לשמור 4 שנים. אבל הרבנות נותנת לזה הכשר, וזה הכשר בעיקר ספרדים. אז יש לנו ספרדי ביישוב, ספרדי של פסיפלורה. שכל המגשים של הפסיפלורה הייתי מביא לו, הוא כבר ידע את זה מראש, והוא מאוד נהנה מהעניין הזה. עד שבזה יום אחד לא היה נעים, כאילו, היינו צריכים להסביר להם שאנחנו לא אוכלים את זה. זהו, זה מה שאני בעיקר רציתי לעורר סביב העניין הזה, מה שנקרא להתעורר, לצדד את העין ואת המבט, ובעיקר עיקרים אני חושב שאנחנו, יש למי שבא לפה ועוסק בעניין הזה, אבל צריך לגייס כוחות של אנשים מאמינים. אנשים שמאמינים בעם הזה, בדור הזה, ובכל יהודי ויהודי, ובעיקר מבינים בצער השכינה, בצער הנשמה, מבינים בצער השבי. ומי שבאמת אוהב ישראל כאמור, לא יכול שלא לחוש את תחושת השבי הזה, ומתוך כך לקום בגיבורים ולפעול, לעשות כל מיני פעולות, כל מיני דרכים. והדרכים הן רבות, ולא צריך להתאפס דווקא למפעל שפעלנו, ברוך השם, שנה שעברה בדפיקה בדלת. יכול להיות דפיקה בדלת, זה יכול להיות במקולת. אני אומר, העיקר, אנחנו צריכים לעבור פה איזה שינוי פאזה אצלנו. השינוי המנטלי ביחס לנושא, לסוגיה הזאת. ברגע שאנחנו נהיה מספיק ערנים, נרצה, נאמין, לפעול בדבר הזה, יצוצו כל מיני רעיונות מטורפים, מהפסיפלורה ועד הדפיקה בדלת. פשוט צריך להאמין בזה. בעזרת השם שנשמע בשורות טובות, ועובדויי השם ישובון, כל הנמצאים בשבי למיניהם. כל טוב. Thank you.